קשת, כל שידורי תורה, בספר בראשית.
שיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן, הרב יונתן גרוסמן.
שלום לכולם. בפרשת השבוע, פרשת ויצא, אנחנו קוראים על הליכתו של יעקב לחרן, ועל בניית משפחתו שם, איך שהוא נשא את שתי נשותיו, ואיך שלבסוף הוא קרד ברית עם לבן ושב לארצו. הפרשה כולה, על פי חלוקת המסורה, היא חלוקה אחת רצופה. אין פרשיות פתוחות ואין פרשיות סגורות, כלומר הסיפור הוא סיפור אחד רציף. ואכן, בתחילת הפרשה פוגש יעקב מלאכים, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו בסולם שעליו הוא חולם. ובעקבות המפגש הזה הוא קורא שם למקום, כמו שנאמר, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. כלומר, הוא פוגע במקום, יש מלאכים ויש קריאת שם. כך ממש על אותו האופן גם בסוף הפרשה, נאמר, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים, מול ויפגע במקום של תחילת הפרשה ומלאכי האלוהים שהוא רואה בתחילת הפרשה בחלום, אז נאמר בסוף ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ושם נאמר, ויומר יעקב כאשר העם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים, שוב כנגד מה שנאמר בתחילת הפרשה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. מבחינה זו, התמונה שפותחת את הפרשה, והתמונה שחותמת את הפרשה הופכת את כל סיפור גלות יעקב לסיפור אחד בעל מסגרת ברורה, מסגרת של מלאכים, או במילים אחרות, בלשונו של רשי, שהמלאכים שהוא ראה בחלומו בתחילת הדרך אלו מלאכים של חוץ על הארץ שבאים לקראתו ללוותו, ומלאכי ארץ ישראל עוזבים אותו, ולבסוף כששב יעקב מחרן, שוב המלאכים של חוץ על הארץ עוזבים אותו, ומלאכים של ארץ ישראל באים עכשיו ללוותו. והמסגרת הזו כשלעצמה הופכת את כל סיפור גלות יעקב לסיפור שבו הקדוש ברוך הוא שלח את שלוחיו ואת מלאכיו, והוא מלווה אותו הקדוש ברוך הוא בדרכו, מגן עליו ועוזר לו בדרכו. המסגרת הזו מציבה תבנית מאוד נוחה לדיון בסיפור הגלות הרחב של יעקב בחרן, שהרי מסתבר שזה סיפור אחד ארוך, אבל בהקשר שלנו היום אני מבקש לעסוק בעיקר בשתי התמונות הפותחות את הסיפור, שאלו דווקא שתי תמונות שבהם יעקב עדיין לא מגיע לחרן. כלומר, בין יציאתו של יעקב מבאר שבע ועד הגעתו לחרן, לבית לבן, יש שתי תמונות שהפרשה מספרת לנו עליהן. התמונה הראשונה היא חלום הסולם, שם רואה יעקב מלאכים עולים ויורדים בו בסולם, עד שהשם ניצב עליו ומברך אותו. בתמונה השנייה, העוקבת מיד, היא התמונה שבה יעקב מגיע אל השדה כבר באזור חרן, ושם הוא רואה באר, וסביב הבאר רובצים שלושה עדרי צון, וכל סיפור האבן הגדולה שיעקב מגולל מעל פני הבאר כשהוא רואה את רחל. התמונה הראשונה מבין שתי התמונות האלו היא תמונה שאנחנו מבינים, אני חושב, באופן פשוט ומיידי מה צורך יש בה, מה התפקיד שלה. גם במובן הפסיכולוגי, הרגשי, הפשוט של יעקב, שהרי יעקב בורח למעשה מארץ ישראל, בגלל חששו מאחיו, בגלל חשש אמו מאחיו, מאסיו, מה הוא יעשה לו, גם בגלל שיצחק שלח אותו, אבל הוא יוצא מתוך תחושת מצוקה גדולה ומתוך בריחה, והוא הולך אל מקום לא נודע, ובמובן הפשוט הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ומעודד אותו, כך אומר לו הקדוש ברוך הוא תוך כדי ההתגלות בחלום הסולם, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ברכה שכזו, כי לא אעזובך, היא צידה לדרך חשובה ביותר בשביל יעקב, ואפשר לשער שאחרי התגלות שכזו יעקב הולך אחרת, כמו שבאמת חזל דייקו מהביטוי וישא יעקב רגליו, וילך ארצה ונקדם. כלומר, אחרי כזו התגלות, אז הוא לוקח את רגליו, הוא מפזז, הוא מרקד, ורץ בכלילות אל חרן, מה שלא נאמר בהתחלה, כי בהתחלה הוא חושש מאוד. זה במובן הפסיכולוגי, הרגשי, הפשוט. גם בהקשרים רחבים הרבה יותר, בשאלות של בחירת יעקב ודחיית עשיו, גם במובנים האלו יש לחלום הסולם תפקיד מאוד חשוב, מפני שאנחנו הקוראים, למעשה עדיין לא יכולים להיות בטוחים עד התמונה הזו, האם הקדוש ברוך הוא אכן מבקש לבחור ביעקב ולדחות את עשיו, כמסקנה העולה מגניבת הברכות שקראנו בשבת שעברה. מה שאני מתכוון לומר, זה שבמובן פשוט, אחרי שיעקב אמנם קיבל את הברכות, פתאום מסתבר שהוא דווקא הוא זה שעוזב את הארץ, והוא זה שבורח לחרן הרחוקה, ודווקא עשיו הוא זה שנשאר כאן לנחול את הארץ. ויכול קורא להתלבט לרגע, האם יכול להיות שבעצם לא יעקב הוא הנבחר על ידי השגחה, האם יכול להיות שבמעשה גניבת הברכות, דווקא יעקב הוציא את עצמו מתוך כלל ישראל, ואולי ברכת אברהם תמשיך איכשהו עם עשיו. לא שזו המסקנה, אבל יש התלבטות מסוימת בשאלה הזו, עד שהקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב בחלום הסולם, בתחילת הפרשה שלנו, ואומר לו דברים ברורים, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. הברכות הללו, אלו ברכות מיוחדות במינן, הן מזכירות את הברכות הראשונות שקיבל אברהם, בעיקר הביטוי ונברחו בך כל משפחות האדמה, הביטוי הזה נזכר לאורך כל הברכות לאבות רק בשני מקומות, כשאברהם נבחר, וכשאברהם מצטווה לעזוב את ארצו ואת מולדתו ואת בית אבי וללכת אל ארץ לא ידועה, כך בבראשית בפרק י"ב בתחילת פרשת לך לך, שם הביטוי הזה מופיע גם הוא. ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה, ואברכה מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כך בברכה הראשונה ששומע אברהם, הוא שומע שעתידים להתברך בו כל משפחות האדמה. הוא אמנם עכשיו עוזב מקום מסוים והולך למקום אחר, אבל בסופו של דבר הברכה עתידה לפרוץ ממנו אל כל משפחות האדמה, אל כל העמים כולם. כאמור, ברכה זו, בלשון זו בדיוק, מופיעה רק גם בפרשה שלנו אצל דברי השם ליעקב, כשהוא אומר לו, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. הקדוש ברוך הוא מוסיף ליעקב גם את ובזרעך, אולי כבר רמז ראשון, שאחרי יעקב כבר לא יידחה אף לא אחד מן הבנים. בין אם כך ובין אם כך, גם אצל יעקב הברכה נאמרת בהקשר מאוד דומה לברכה שנאמרה אצל אברהם. גם יעקב עוזב עכשיו את ארצו ואת מולדתו ואת בית אביו, הולך אל ארץ לא ידועה. זו ההתגלות הראשונה של השם ליעקב, כמו ההתגלות הראשונה של השם לאברהם. וכל זה נותן את האופי הכללי לברכה הזו כברכה שיש בה איזה סימן של בחירה. כשם שבחר השם באברהם, כך הוא בוחר עכשיו שוב ביעקב. או לפחות מבחינתנו הקוראים, הנה ההוכחה הגמורה והסופית והאחרונה, שאכן יעקב הוא זה שעתיד להמשיך את ברית אברהם, הוא זה שנבחר ולא עשיו. כך אם כן, ברור מה צורך יש, או מה התרומה שיש לתמונה הראשונה הזו של יעקב בדרכו מארץ כנען לחרן. דברים פחות ברורים אפשר לומר על התמונה השנייה, על התמונה בה פוגש יעקב ברחל על גדות הבאר. זו תמונה מאוד מפותלת וארוכה, ולכאורה גם אם התמונה הזו, אם ישמיט אותה קורה לחלוטין, ומיד אחרי וישא יעקב רגליו וילך ארצה ונה קדם, ואם עכשיו נדלג על כל תמונת הבאר ונגיע ישר ללבן, יעקב ודרכו ללבן מראש, אותו הוא מחפש. אפשר ישר להתחיל את הסיפור, ויאמר לו לבן, החצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים. ואז הוא מציע לו, מה מזכורתך? הוא ללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. התורה אפילו מציגה את הבנות שוב. התורה אפילו מעידה ששוב שיעקב אוהב את רחל. כלומר, התורה לא נסמכת על סיפור הבאר, ואומרת טוב, מאחר שהוא פגש אותה בבאר, הוא חושק בה. אלא ויהב יעקב את רחל, ויאמר אבותך שבע שנים ברחל בתך הקטנה, לבן כזכור מהתל בו, נותן לו בתחילה את לאה, ורק אחר כך את רחל. עכשיו כל הסיפור לכאורה מתפתח, בלי קשר ברור לתמונת הבאר, ופה השאלה נשאלת כמו מאליה, מה הצורך בכלל יש בתיאור כל המפגש הזה? למה כל כך חשוב לתורה להדגיש לנו שיעקב פגש את ברחל עוד לפני שהוא הגיע לחרן? עוד לפני ההסכם עם לבן, עוד לפני שהוא מגיע לבית משפחת אמו, כבר יש איזה סיפור שלם בבאר. בואו, רק בשביל להתרשם מהסיפור באופן כללי, נקרא אותו דבר ראשון במהרה, ככה רק עם ממש הערות בודדות. בעיקר אני מבקש להשוות בין שתי התמונות האלו, בין תמונת הסולם לתמונת הבאר, תכף אני אסביר מדוע. טוב, אז אנחנו מתחילים את התמונה הזו, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה ונה קדם, וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. ונאספו שם מכל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, וישקו את הצאן, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. עד כאן תיאור שאנחנו נוהגים לכנות אותו מצג. התורה מכניסה את הקורא לאווירה הכללית של התמונה הזו, מה קורה בה. ושני דברים כבר בולטים בקריאה ראשונה של התמונה הזו, של המבוא לתמונה העיקרית, למפגש עם רחל. הדבר הראשון הבולט הוא שהתורה משום מה נמנעת מלדבר על הרועים, והיא מדברת על העדרים. עכשיו ברור, כמו שמראים פה הראשונים, שכשכתוב כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, אז צריך בעצם לומר ישקו הרועים את העדרים, או בולט עוד הרבה יותר, ונאספו שם מכל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר. קשה להניח שהצון הוא זה שנאסף וגולל את האבן. אני חושב שנסכים כולנו שהכוונה שהרועים של הצון הם אלו שגוללים את האבן מעל פי הבאר, והם משקים את הצון. ואף על פי כן התורה נמנעת מלחנות אותם רועים, אלא והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, ונאספו שם מכל העדרים, וגללו את האבן על פי הבאר, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. הרועים, אם כן, מכונים על שם העדרים שלהם. אני מדגיש את זה כי עוד מעט נראה שהתורה בדווקא מכנה את רחל בתואר רועה. והניגוד בין רחל ובין העדרים כנראה הוא חלק עמוק ממה שהתורה רוצה כבר ללמד אותנו פה בתחילת התמונה הזו. טוב, בכל מקרה, ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לו? ויאמרו, שלום. קשה מאוד להשתחרר מהתחושה שיעקב הוא דמות מאוד נדיבה וחברותית במפגש הזה, שלא כמו הרועים. הוא פונה להם בכינוי קרוב, אחי, מאין אתם? והם עונים לו מחרן. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. והם לא מנדבים שום מידע, שום פירוט. השלום לו? שלום. עכשיו זה בולט מאוד חוסר התקשורת פה, כי כל פעם כשיעקב פותח את פיו, התורה מדגישה ויאמר להם. ולעומת זאת, כשהם מדברים, התורה אומרת רק ויאמרו. כביכול הוא מדבר איתם. והם עונים ספק לעצמם, ספק ליעקב. התחושה היא שאכן העדרים האלו רובצים על הבאר, כלשון הכתוב. הם עכשיו בדיוק נחים קצת, ואין להם כוח לפטפוטים. ואכן יעקב מזהה את תחושת הרביצה הזו, כי הוא ישר אומר להם, הן עוד היום גדול, או את יאסף המקנה, השקו הצון או לכו ראו, ואז הם מסבירים לו שהם לא יכולים להשקות את הצון עד שלא נאספים כל העדרים כולם, ואז יש למין הסכם שכזה שהם גוללים את האבן ביחד. כנראה לכן גם יש אבן גדולה, ולכן כנראה הם כל פעם מקפידים להחזיר את האבן לפי הבאר, כדי שיהיה ברור שרק כולם ביחד אכן מסירים את האבן ומחלקים את המים באופן שווה. ואז פתאום נאמר, אני בפסוק ת', עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון אשר לאביה, כי רואה היא. מאחר שעד כאן התורה נמנעה מלחנות את העדרים בתואר רועים, כלומר רועי העדרים לא קיבלו את התואר רועים, אז מאוד בולט שפה פתאום התורה נכנסת לפורצת לתמונה, ואומרת רחל באה עם הצאן אשר לאביה, כי רואה היא. שלא כמו העדרים הרובצים, רחל באה, רחל בתנועה. ויש כאן איזה סוג של אימות בין הפסיביות שלהם לבין התנועה שלה, והיא רואה, היא רואת צון. כלומר, כבדרך אגב, כבר אנחנו נמצאים למדים משהו על תכונותיה של רחל, שיש בה איזה סוג של אקטיביות וסוג של פעילות, והדבר הזה בולט על רקע הדמות המשנית הקולקטיבית הזו של רועי הצאן האחרים, העדרים הרובצים. יעקב פוגש ברחל, הוא מאוד מתרגש, נקרא גם את שני הפסוקים האלו, והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, וצאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו, ויבק, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, וכיוון רבקה הוא, ותרוץ ותגד לאביה. יעקב רואה, כלשון הכתוב, את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו. הוא רואה שני דברים, הוא רואה את רחל, והוא רואה את הצאן. ועכשיו הוא ניגש ו... מתייחס לשני הדברים שהוא רואה, אבל בסדר חייסתי. דבר ראשון, הוא מטפל בצון, ויגש יעקב ויגל את האבן על פי הבאר וישק את צון לבן אחי אמו, ואז הוא ניגש גם לרחל, וישק יעקב לרחל. גם משחק המילים פה בין וישק את צון לבן אחי אמו לבין וישק יעקב לרחל, גם הוא תורם במשהו לתחושה שיש כאן את רחל ואת הצון, ויעקב מתייחס לשניהם, את אלו הוא משקה ואת זו הוא נושק. מה גם שרחל זה כינוי לכבשה בוגרת, כלומר רחל היא עצמה קרויה על שם הצון שהיא רואה. יש פה איזה סוג של זיקה מאוד גדולה בין הצון ובין רחל, אני חושב שזה קשור לביתים אחרים של הפרשה שעליהם אנחנו לא מדברים עכשיו בכלל. בכל מקרה, כאמור, אם זו האווירה הכללית של התמונה הזו, שיש את העדרים הפסיביים, ואל מולם יש את רחל שבאה, שהיא רואה, עכשיו בואו נשאל את השאלה היותר כללית, מה מגמת הסיפור הזה? מה החשיבות שלו? ולמה כל כך חשוב שיעקב יפגוש ברחל עוד לפני שהוא מגיע לבית לבן אחי אמו? כפי שכבר פתחתי ואמרתי, בדרכו של יעקב מארצו לחרן יש את שתי התמונות הללו. תמונה אחת בגבול ארץ ישראל בדיוק לפני שהוא עוזב את הארץ, זה חלום הסולם. תמונה שנייה בדיוק כשהוא מגיע כבר לאזור חרן, וזה תמונת הבאר. משום מה יש רמיזות בכתוב שראוי לקרוא את שתי התמונות האלו האחת על רקע השנייה. שיש איזו השוואה בין חלום הסולם לבין המפגש של יעקב עם האדרים ועם רחל על גדות הבאר. איפה התחושה הזו באה לידי ביטוי? בראש ובראשונה, אני חושב שזה המקום החזק ביותר להוכחת הדבר, זה באבן, האבן. האבן בחלום הסולם היא ממש מילה מנחה. כבר בהתחלה, ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום ויסם מראשותיו. בדרך כלל התורה לא מתמקדת בקרית שאדם שם תחת לראשו כשהוא הלך לישון. ברור שהנתון הזה נזכר כי אחר כך נעשה עם האבן הזו דבר מה מאוד חשוב, כשיעקב משכים מהשינה שלו בפסוק י' ח', וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה. בהתחלה הוא שם את הראש שלו על האבן, כעת הוא שם את האבן מצבה, ויצוק שמן על ראשה. עכשיו יש שמן על ראש האבן, שהפכה להיות מצבה. גם בנדר של יעקב, עוד בחלום הסולם, בסוף חלום הסולם, הוא מוסיף ואומר, אם אכן השם יעזור לי ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים. האבן הקטנה הזו, כבר עכשיו, כונסת בתוכה את הפוטנציאל הגדול להיות בית, להיות מקום שבו עובדים את השם. האבן הזו שכל כך בולטת בחלום הסולם, מלווה אותנו גם בתמונה הבאה, בתמונת הבאר. כי התורה מתארת כך, וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. וירא והנה באר בשדה, הבאר לא מיודעת. והיא לא מיודעת, ובצדק, כי הקורא לא מכיר את הבאר הזו, הוא רואה איזושהי באר בשדה. והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, השלושה עדרי הצאן לא מיודעים, לא כתוב היער שם את שלושת עדרי הצאן, אלא הוא רואה פתאום שלושה עדרי צאן. אבל פתאום כשהתורה מגיעה אל האבן, אז היא כן מיידעת אותה, והאבן גדולה על פי הבאר. עכשיו, באמת נכון הדבר שבעברית המקראית אפשר לידע, גם שם עצם שהקורא לא פגש אותו עוד קודם. אני לא רוצה להציג את זה כשאלה, אבל אני רוצה לומר שבאופן מיוחד בתיאור שפה, מאחר שהבאר לא הובאה בידוע, ועדרי הצון לא הובאו בידוע, הרי שבולט הפער בין האבן לבין השאר. והאבן גדולה על פי הבאר, התחושה היא שהתורה רוצה שהקורא יסחוב איתו את מוטיב האבן מחלום הסולם גם אל התמונה הזו, גם אל תמונת הבאר. גם האבן הזו כמובן תיטול תפקיד חשוב בהמשך, כי כשיעקב רואה את רחל בת לבן ואת צון לבן, אז נאמר ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, כלומר האבן שבהתחלה חסמה את הבאר, יעקב מצליח לגולל אותה ולפתוח את הבאר ולהשקות את הצון. אז מוטיב האבן שהוא לא כל כך שכיח בספר בראשית, את יעקב הוא מלווה מדי פעם בחייו, כאן פורץ פתאום לתורה באופן מאוד בולט, באופן מאוד ברור, גם בחלום הסולם וגם בתמונת הבאר. מעבר לשיתוף הזה שבין שתי התמונות, מעבר לאבן, יש גם משהו בעיצוב שתי התמונות האלו, שני הסיפורים הללו, שגם הוא תורם ליצירת הזיקה ביניהם. חלום הסולם, יש בו שלוש תמונות רצופות. נאמר כך, וישכב במקום ההוא, והיה חלום. תמונה ראשונה, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. תמונה שנייה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. תמונה שלישית, והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם, אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, וכו' וכו'. יש פה ויחלום שמיד עוקבים אחריו שלושה והנאים, שכל והנה פותח איזושהי תמונה. בהתחלה הוא רואה סולם, מוצב, אחר כך הוא רואה בסולם מלאכים עולים ויורדים, ובסוף הוא רואה את השם ניצב עליו, נחלקו ראשונים על יעקב או על הסולם, בפשטות על הסולם. אז יש סולם, יש מלאכים, ובסוף השם ניצב עליו. במקביל, באופן מאוד דומה, התורה מתארת גם את חזון הבאר שנגלה לעיני יעקב, אמנם לא בחלום, אלא בראייה ממשית. ויר, עכשיו תמונה ראשונה, והנה ואר בשדה. ומיד תמונה שנייה, והנה שם שלושה עדרי צון רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא יש שקוע עדרים. ואז תמונה שלישית, בפסוק ו', והנה רחל ביתו באה עם הצון. כמו שבחלום הסולם יש בהתחלה איזה חפץ דומם, איזה עצם שבו פוגש יעקב לראשונה בסולם, כך גם בתמונה השנייה, בסיפור השני, יש איזה חפץ דומם, איזה עצם שבו יעקב פוגש, וזה באר בשדה. כמו שבתמונה הראשונה הסולם מוקף במלאכים, מלאכים שעולים ויורדים בו, זו התמונה השנייה, כך גם בסיפור השני, בסיפור הבאר, סביב הבאר יש שלושה עדרי צון רובצים עליה. וכמו שבתמונה הראשונה, בסופו של דבר המלאכים אינם אלא תפאורת רקע והנה השם ניצב עליו, שברור שזה עיקר הדבר, ואם הקדוש ברוך הוא מפתח יעקב דיאלוג של ממש, או לא כך דיאלוג, כמו מונולוג לשני כיוונים, כלומר הקדוש ברוך הוא מבטיח את הבטחותיו ויעקב נודר את נדרו, כך גם בתמונה, בסיפור השני, אחרי שלושת עדרי הצון, על הרקע של שלושת עדרי הצון, והנה רחל ביתו באה עם הצון, ואיתה מתפתח דיאלוג של ממש, וברור שהיא תכלית התמונה. כלומר, אם נסכם, אז המבנה של שני הסיפורים שלפנינו, בנוי בצורה דומה, שיעקב רואה איזשהו חזון, או איזשהו מראה מול עיניו. פעם אחת בחלום, פעם אחת במציאות הממשית הריאלית, אבל שלושת הביטויים האלו של והנה, העוקבים מיד אחד אחרי השני, עוזרים מאוד לשים לב שיש כאן באמת איזה שני סיפורים שמתפתחים באופן דומה. הדרגה שלהם היא הדרגה שהתורה מבקשת שנבחון את האחד על רקע השני. אם אמנם ההשוואה הזו היא השוואה שהתורה מכוונת אליה, אני חושב שאפשר להבין מדרש מאוד מפתיע שהרמב"ן מצטט, מדרש מבראשית רבה, שאכן משליך על כל תמונת הבאר איזה עולם רוחני שלם, למרות שמדובר, אני מזכיר שוב, בשלושה עדרים רובצים ועצלנים חרנים שכאלו. הרמב"ן אומר כך על הבאר, ולרבותינו בבראשית רבה, גם בזה להם סוד רמז לעתיד. כי נזדמן לו ככה שנכנס בדרך הבאר, ולא נאספו כל העדרים רק שלושה מהם, ובא בזמן שהאבן על פי הבאר, והעדרים שומרים לה, וכל העניין המסופר כאן. להודיעו שיצליח בדרך הזה, ויצא ממנו זרע זוכה לרמז הזה. כי הבאר ירמוז לבית המקדש. וג' עדרי צון עולי שלושה רגלים. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים שמשם היו שואבים רוח הקודש. או שירמוז כי מציון תצא תורה שנמשלה למים ודבר השם ירושלים. ונאספו שם כל העדרים באים מלבו חמת עד נחל מצרים, זה ציטוט מתוך מלאכים א' פרק ח', וגללו את האבן וישקו שמשם היו שואבים רוח הקודש, וישיבו את האבן מונח לרגל הבא. חז"ל והרמב"ן שמצטט אותם, משום מה מצאו פתאום בתמונת הבאר הזו תמונה עמוסה בהקשרים רוחניים של עם ישראל שעתיד להגיע לבית המקדש, ושלושת העדרים הרבצניים שלפנינו הופכים להיות פתאום איזה סמל או שיקוף לעם ישראל שעולה שלוש פעמים לרגל. עכשיו, למה בכלל לחשוב שהבאר הזו היא סמל למקום שממנו שואבים רוח הקודש, למקום של התגלות? ויכול להיות שאם קוראים את התמונה הזו של הבאר על רקע התמונה הקודמת של הסולם, אז הדבר הזה מקבל איזה פשר, כי אכן כמו שהסולם הוא מקום שהוביל להתגלות, והנה השם ניצב עליו, אולי כך גם הבאר היא מקום שמסמל מקום שיש בו רוח הקודש, שצריך לשאוב את רוח הקודש משם. בכל מקרה, לצד הזיקה שנוצרת בזכות מוטיב האבן, ובזכות העיצוב הדומה של שני המפגשים אלו של יעקב בדרכו חרנה, צריך לציין כמובן גם את הפער שאני חושב שהוא מאוד בולט, והוא כבר חשוב מאוד להבנת תפקידו של יעקב בכלל ולתפקיד שתי התמונות האלו בתחילת מסע יעקב לחרן. תמונת הסולם פותחת ב"ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש". כלומר, סיפור חלום הסולם קורה בלילה. בניגוד גמור לזה, סיפור הבאר קורה ביום, כמו שהתורה מדגישה, שיעקב אומר להם, הן עוד היום גדול, לא את האסף המקנה, השקוע צון ולכו ראו. כלומר, בדווקא התמונה הזו נעשית עוד בשיאו של היום. אז הסולם בלילה, הבאר ביום. הדבר הזה מוביל להבדל הבא, שהוא הבדל ברור מאליו, שתמונת הסולם נעשית בחלום, וישכב במקום ההוא ויחלום. עכשיו, אם יעקב שוכב וחולם, זה אפיון לפסיביות גדולה. כלומר, יעקב ניצב בחזון הסולם כמקבל השפע האלוקי, מקבל הברכה. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הוא אינו אלא שוכב, הוא פסיבי. לעומת זאת, בתמונת הבאר, אפשר להגיד כמעט הפוך, התורה מדגישה שיעקב פועל באקטיביות יתרה, והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צון לבן אחי אמו, והיגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צון לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבק. הגבורה הפיזית של יעקב פה היא כמובן איזה סוג של שיקוף לסערה פנימית שמתחוללת בו בשעה שהוא רואה את רחל, כפי שאכן הבכי שלו מעיד, אבל יעקב לא מצטמצם, לא מתכנס בתוכו בתמונה הזו, אלא הוא מלכתחילה, הוא זה שפנה אל העדרים, החי מאין אתם. הוא זה שכשרואה את רחל הולך וגולל את האבן מעל פי הבאר, כלומר הוא פועל, הוא אקטיבי. החזון הראשון, חזון הסולם, אני חושב שיהיה מותר לומר שמבחינה סמלית, מאפיין את, כמו סולם, מאפיין איזה סוג של ניתוק מן המציאות. הקדוש ברוך הוא מבשר לו בשורות על הנצח הגדול, על העתיד הרחוק המחכה לו ולזרוע אחריו, והיה זרעך כעפר הארץ, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. הברכות האלו הן ברכות שנטולות מכבשונו של עולם. הקדוש ברוך הוא שמנהיג את ההיסטוריה כולה, פתאום בא ומגלה איזה סוד גדול שכזה ליעקב. סוד גדול שכזה עובר דווקא בלילה, כשהמציאות עוצמת את עיניה. המציאות הריאלית לא נוטלת תפקיד בברכות הגדולות הללו, וגם יעקב עצמו פסיבי. יעקב רק צריך לשמוע. כי מדובר פה באיזה משהו שקשור במרחבי הנצח ובאיזו בשורה לאומית מאוד רחבה. לעומת זאת, הסיפור השני הוא בדיוק הסיפור שבו יעקב שב אל המציאות הריאלית ופועל בה. זה סיפור שנעשה ביום. הוא עוסק בחיים עצמם. החיים עצמם יש בהם אדרים ויש את רחל, ובחיים עצמם יש ליעקב התאהבות פתאום כשהוא פוגש ברחל שם על גדות הבאר. מבחינה זו הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הוא יוצא מן הארץ אבל הוא פורץ אל מרחבים אינסופיים, אל השמיים. ושם מן השמיים יעקב מקבל איזה מין עידוד שכזה. לעומת זאת הבאר, אפילו ברמה הפיזית אבל כסמל ספרותי, אני חושב שזה מבקש לשקף תנועה נפשית, תנועה רוחנית הפוכה, הבאר היא זו שחודרת לעומק המציאות. הבאר משקים את המים מתוך מי התהום המפקים מתחת לאדמה עצמה. יעקב בתמונת הסולם חווה איזשהו חזון שהוא מעבר למציאות, שהוא בשמיים. לעומת זאת בתמונת הבאר יעקב מעמיק חקר, יעקב פועל כאישיות פועלת, כאישיות אפילו מוסרית, לפחות לפי חלק מהפרשנים, שמה שעשו הקליקה של הרועים שם עם האבן, היא קליקה לא ראויה, ויעקב מגן פה על רחל, מעין משה מול בנות ראואל בשמות פרק ב'. מהבחינה הזו, שתי התמונות שיעקב מתחיל כך לצעוד דרכו, לצעוד בחייו, שתי התמונות הללו מאפיינים שתי פרספקטיבות שונות שמאוד מייחדות את יעקב במסעו. שמן העבר האחד יש בשורה נצחית, רחבה, הבטחה אלוקית, שמנשבת מעל פני המאורעות כל הזמן. אבל ההבטחה הזו היא הבטחה שיעקב לא חש בה בכל רגע ורגע. אדרבה, לבן מהתל בו, ואחר כך מחליף את מזכורתו 10 תמונים. ויעקב באופן מיוחד, מעבר להבטחה הכללית, זקוק גם לגבורה מעשית. יעקב זקוק גם לדעת את סוד גלילת האבן מעל פי באר, שיש איזו משמעות שמחכה לו מתחת לכל מיני אבנים שאותם הוא צריך להסיר בדרכו, ואז הוא יוכל להגיע אל המים, ואז הוא יוכל להגיע אל השפע ולפריון. מהבחינה הזו יעקב באופן מיוחד, עוד יותר אפילו מאברהם ויצחק, צריך לפעול בעולם עם אמונה גדולה מאוד בלב בהבטחה האלוקית, שהוא לא רואה אותה כל רגע ורגע מתממשת במציאות. ודווקא במציאות הוא נדרש לפעילות, הוא עצמו נדרש לגולל אבנים. חז"ל יגידו על יעקב בתחילת פרשת וישב, ביקש יעקב להישב בשלווה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. ואכן כבר בפרשה שלפנינו כשקוראים את כל התנהלות יעקב, הלב מאוד סוער לראות איך אחד מבחירי אבותינו שהקדוש ברוך הוא בחר בו ומשפיע עליו ברכה וחסד, איך הוא צריך להתנהל כך ולהתגלגל בתוך המציאות הזו שלבן מהתל בו, והוא נושא לאישה מישהו שהוא לא היה מעוניין בה, ויש תככים בתוך הבית, ואחר כך הוא צריך לברוח מחרן כי לבן, פני לבן אינו אמו כתמול שלשום. והסערות האלו שיעקב עובר, כולם, אני חושב, רמוזות מבעד לשני המפגשים הללו בדרכו לחרן. עזיבתו את ארץ כנען והגעתו לחרן מאופיינת בדיוק בשני הרבדים האלו. מצד אחד הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל הקדוש ברוך הוא מלווה אותו מן השמיים. באיזה סולם שהראש שלו בשמיים, ויעקב יהיה צריך להזכיר לעצמו שוב ושוב שאי שם מראש הסולם משגיח עליו מי שמלווה אותו בדרכו. בפועל, מיד נזרק יעקב אל התמונה השנייה, שוב עוד לפני שאפילו מגיע לחרן, כמין מצג גדול שכזה לחיי יעקב, כמין צידה לדרך. ושם מה שיעקב רואה או לומד, זה שגם אם הקדוש ברוך הוא מלווה אותו בדרכו, האבן גדולה מאוד על פי הבאר, והוא עצמו צריך לעמול בשביל להסיר אותה מעל פי הבאר. כך בסופו של דבר יעקב זוכה, בדרך, כשהוא נמצא בדרך, להיפגש עם הקדוש ברוך הוא שמשגיח עליו מן השמיים, ולהיפגש גם עם מים שמפקים בתוך החיים עצמם, בתוך הקיום עצמו. גם שם יעקב נדרש לפעולה, מה שמתאפיין יותר מכל באהבתו הסוערת לרחל, בה הוא פגש על פי הבאר. שלום לכולם ולהתראות.